שלום לכולם, אנחנו חוזרים ללמוד בספר מי מושלם. כבר הגענו לעמוד 18. אנחנו בעמוד 18, ב-1, 2, 3, פסקה רביעית, כאשר מצב העניינים. רק להזכיר לכם, אתמול דיברנו על כך שאדם הוא מונע או מונחה מכוחם של רצונות פנימיים ואמונות יסוד. זה מה שמניע אותנו. מה שמניע אותנו לפעול, לעשות, זה בעצם אמונות יסוד, רצונות פנימיים, תבניות. תבניות של רגש, של רצון וכן הלאה, מידות, יצרים כמובן. וכל הקומפלקס הזה, כל הצבא הפנימי הזה שנקרא לו כרגע, נקרא לו תבניות שונות. כל הקומפלקס הזה, הוא צריך בדיקה. צריך לבדוק את התוכן שלו. איזה דגל הוא מרים? מה תפיסת העולם של הרצונות האלו? יש תפיסות עולם של גאווה. אדם שמונע מבוקר ועד ערב, מתפיסת או בכוח, טורבינה של גאווה, הישגיות, כן, וכן הלאה, כל מיני כוחנות, כל מיני דברים כאלה. אנחנו צריכים לבדוק מהו הדגל של הכוחות המניעים אותנו. כי אם אדם לא בודק, מאוד יכול להיות שהוא חסר בחירה. הוא בעצם נתון בתוך מעגל, בתפיסה מעגלית שאין ממנה מוצא. גם אם נאמר ששטח המחיה שלו נראה לכאורה גדול, כמו חיות בספארי, לא פה ברמת גן, באפריקה, שהספארי יכול להסתרע על מרחבים של 42 אלף קילומטר, לפעמים אפילו יותר. אבל עדיין ספארי, הם נמצאים תחת פיקוח. אין להם באמת בחירה. לא בדיוק נכון להגיד לגבי בעלי חיים בחירה בכלל, אבל בכל אופן, למרות שהשטח נראה גדול, הם עדיין מוקפות. אותו דבר גם אדם. אדם שנראה לנו מאוד מאוד פעיל בחיי היומיום, וחייו מאוד מעניינים ומאוד מגוונים ותוססים, מאוד יכול להיות שכל חייו זה אותה הגברת בשינוי האדרת. אין פה באמת איזושהי בחירה ממשית בין טוב לרע, בין חיים למוות, בין ברכה לכללה. לא. הוא נמצא בתוך תפיסה אחת. והתפיסה האחת הזו, יש לה וריאציות. אבל שום וריאציה היא לא יציאה מהתפיסה הבסיסית. זה מה שאמרנו אתמול. שאדם נמצא במצב כזה, ולא משנה מה מרחב המחיה שלו, אם זה ספארי רמת גן, או שזה בוציאנה, כן? כמו שאמרנו, 42 אלף קילומטר. ברגע שהמרחב הוא בעצם מהווה ביטוי של תפיסת עולם אחת, למרות שתפיסת העולם הזה מקרינה מתוכה המון ביטויים שונים, עדיין אין פה בחירה של ממש. התנה על הענפים של אותו העץ. אתה לא באמת קופץ מעץ לעץ. אתה לא באמת רואה את הבוסטן. אתה חי על התפוז. אתה לא יודע על קיומו של הגס. אתה לא קופץ באמת לעץ אחר. אתה חי בתוך התפוח. אין? כמו תולעת שנמצאת בתוך התפוח, וזה עולם שלם, היא חופרת למחילות בתוך התפוח, והיא זזה בתוך התפוח, הולכת לפה, נכנסת לשם, פוגשת את חברתה התולעת, ביחד הן שוחחות, יוצרות דור חדש של תולעים, אבל הכל מתרחש בתוך התפוח. לאמיתו של דבר, מבחינתם, אין עולם אחר חוץ מהתפוח. עד שפעם אחת פתאום ככה, בדרך אגב, עם הראש היא עשתה ככה לתקרה, ופתאום נבקע שם משהו, והיא מוציאה את הראש לעולם. מה כזה? מוציאה את הראש לעולם. אוי, זה עולם, מה זה? מה זה? טוב. יכול להיות, יכול להיות. אולי תקפוץ לתפוח אחר, לעץ אחר, אולי תגלה פירות אחרים שיכולה להתביית אליהם. גם אדם יכול להיות במובן מסוים לחיות בתוך הביג אפל, בתוך התפוח הגדול, ולא לדעת מעבר לו דבר וחצי דבר. ולא לדעת שהוא לא יודע. ואנוכי אסתר אסתיר. לחיות בתוך מציאות של אסתר כפול. גם בתוך הצמצום, וגם בתוך חוסר ההכרה שהוא בעצם מצומצם. בכל מקום, השורה התחתונה של כל הדברים שאמרנו אתמול, והתקציר, התמצית שאמרנו עכשיו, נועדה בעצם כדי לומר לנו שאדם שנמצא במצב כזה, הוא לא באמת בן חורין, הוא לא באמת בעל בחירה. והשיטה הזאת, שנקראת שיטת אמת, או המוסר בכלל, הוא נועד להרים את האדם, למנף אותו אל תפיסות עולם, ואל מצבי רצון, שמאפשרים לו להתגבר על דפוסי המחשבה שלו. דפוסי מחשבה של כעס, דפוסי מחשבה של גאווה, כמו שאמרנו, דפוסי מחשבה של עין לא טובה וכן הלאה. זה בעצם מזמן לנו צורות חשיבה שלוקחות אותנו להסתכל על כל העולם מנקודת מבט אחרת, לגמרי אחרת. זה עניינה של תורת המוסר. לשנות מיקומים בראיית המציאות. אנחנו פסקה אחת, שתיים, שלוש, ארבע. כאשר מצב העניינים הוא כזה, כפי שתיארנו כעת, אין לבני אדם כל בחירה חופשית. אני יכול לומר שבאמת פה הניסוח הוא חריף אולי, אין כל בחירה חופשית, אבל אם אנחנו מבינים, כמו שאמרנו, מה זה בחירה חופשית באמת, אנחנו מבינים שזה נכון מה שנאמר כאן. אין כל בחירה חופשית, זה רק נראה בחירה חופשית, אבל אמיתו של דבר זה לא בחירה חופשית. לא בחירה חופשית. תראו לעצמכם, בעל מפעל שיש לו הרבה פועלים, הוא נותן לפועלים באמת, הוא נותן להם תנאי מחיה, נותן להם דואג לפנסיה, נותן להם משכורת יפה וזה. אבל אמיתו של דבר, אף אחד מהם לא רשאי להגיד לו איך להתנהל. זאת אומרת, הם לא באמת בעלי בחירה, במובן של הנהגת המפעל. הוא נותן להם, אבל הם משוטטים בתוך המרחב שלו, ששם בעצם הוא הקובע. יכול להיות שזה מספיק להם. שכר מינימום, יותר מזה, יכול להיות שזה מספיק להם. אבל למיטב של דבר, אין להם יכולת לתפוס בהגה ולנווט את הספינה הזו לאיזשהו מקום. לא, אין להם. למרות שהתפוקה של העבודה שלהם מאפשרת אולי לבעל המפעל כן להתקדם וכן לבחור בין מפעל אחד לשתיים וכן הלאה, בין פסי ייצור שונים מהתפוקה שהם נותנים. אבל הם עצמם נמצאים בתוך איזשהו מרחב, אומנם מוגן, אבל לא באמת נותן להם איזשהו קפיצת מדרגה במובן הזה לפחות של ניהול המפעל וכן הלאה. איש לא שאל אותם, אין להם חלק במניות, הם לא נמצאים בוועד, לא המצומצם ולא המורחב. בקיצור, הם באים לשם לפס הייצור, בבוקר היא באה, בערב היא שבה, נגמר הסיפור. משהו מעין זה. כן? אפשר להביא זה הרבה דוגמאות, אני מקווה שמה שהכברנו פה, דוגמאות, זה יספיק. מכל מקום, אדם כזה אין לו כל בחירה חופשית. אם אדם, דוגמה, אם אדם איננו מסוגל להפסיק לשן, או שאיננו מסוגל להפסיק למתוח ביקורת על אשתו, זאת אומרת, התנועות האלו, גם האישון וגם הביקורת על אשתו, הן תנועות מעגליות, כל מה חוזרות על עצמם. הוא לא מסוגל לפרוץ חוליה של המעגל ולצאת החוצה, לצאת מהתפוח, הוא לא בעל בחירה. הוא יכול להרגיש נורא טוב שהוא מעשן כמובן, לקחת שחטה, ככה ו... כן, המצב בעם ישראל לא פשוט, כן. איזה נוף. אבל למיטוש דבר, הוא לא בן חורין. הוא לא מסוגל... להביט על המציאות שלא דרך הסיגריה. ואתם יודעים מה קורה להרבה אומנים. לא יודע אם אתם יודעים, אבל אומני העל, רוב רובם, הם לא מגיעים לגיל 40. יש איזו רשימה של אומנים שמתו לפני גיל 30. יש המון, המון שמתו. למה? הם לא מסוגלים ליצור בלי אלכוהול, בלי סמים, לא מסוגלים. הם לא גילו את מעיין היצירה שלא תלוי בגורמי עידוד כימיים. או כל גורם חיצוני אחר. הם לא גילו את כוח היצירה העצמי, היצירה הנביאה הפנימית שמקורה הוא בנשמת אדם. לא הצליחו. יש להם המון חסימות לנשמה שלהם. ועל ידי אלכוהול, אז פורצים את זה באופן כימי, כן, באופן, כן, פורצים את זה באופן כימי כזה, פורצים את זה, ואז זה משנה את הצירופים של בין דמיון לשכל, כל מיני דברים כאלו. זה יוצר חוסר איזונים, או זה יוצר הדגשות מאוד חריפות של כוח מסוים על חשבון כוח אחר. יש סמים שמסלקים את השכל, משליטים את הדמיון ואת הרגש, יש סמים חברתיים, יש סמי הזיה. כל סם הוא מעצים איזשהו מרכז בתוך הנפש, ומאפשר יצירה שאופיינית לאותו כוח מועצם. אבל בלי אותו סם, מאוד קשה ליצור. מאוד קשה ליצור. יכול ליצור בעיה. זה סוג של תלות. כן, בבקשה.
כל עדר חיים
חיצוני הוא הרע? לא. 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 לא כל עזר כימי הוא שלילי. יש עזרים שהם... אני לא יודע אם זה נכון ללמד פה איזו זכות גדולה או לבנות איזו סניגוריה מופרזת, אבל גם בתקופה של ילדי הפרחים, שהתחילו להתעסק עם סמים בשנות ה-60, אחרי מלחמת וייטנאם, בעיצומה של מלחמת וייטנאם, אחרי מלחמת וייטנאם, שהשיא של הפרוצס הזה זה היה וודסטוק, אז באותה תקופה. גם בתקופה ההיא, אנחנו יודעים היום, מי שחוקר את התקופה הזו, היו שתי צורות שימוש בסמים. כשאני מדבר על סמים, אני לא מדבר על חשיש, על מריחואנה דווקא, אפילו על LSD. שתי צורות שימוש. עכשיו, זה לא, אני לא בר שלומד זכות ולהגיד, לכו תשתמשו ב-LSD כמו שהשתמשו אלו שאני אגיד מיד. אבל לשאלתך, אני נוטה להאמין לאותם בודדים שהם בטבעם היו אנשי מחקר ופילוסופים, וובר וכל החברה אלו, שהם ניסו את הסמים כדי לברר, הייתי אומר, לברר מצבים הכרתיים באדם. זאת אומרת, לא בשביל לפרוק עול, לא בשביל לשחרר יצרים, אלא מטעמי מחקר. והיו מהם שהשתמשו בסמים, לא התמכרו אליהם, והצליחו להגיע להישגים ותובנות מאוד מיוחדות, בכל מה שקשור לתפקוד של ההכרה האנושית, של השפעה של הסמים על האיזונים בין הכוחות וכו'. הם תרמו תרומה משמעותית, וגם באופן אישי, החוויה שלהם עצמם גרמה להם לעשות פעולות ולהגיד דברים שיש להם איזשהו ערך תרבותי. עדיין. רוב רובם של המשתמשים לא השתמשו בזה למטרה הזו. השתמשו בזה כדי לפרוק עול, כדי לשבור גבולות, כדי לערער על הממסד, כדי לטשטש ערכי מוסר. זו בעיה. זה אולם דוגמה קיצונית ממה שנוגע לסמים, אבל בדת למשל, ביהדות, אנחנו מוצאים את היין. בחזל גם מביאים שתי פסוקים סותרים לכאורה, יין ישמח לבב אנוש, ופסוק אחר אומר, יין יש שמח. יש שמח. אמרו חזל, זכה משמחו. לא זכה, משממו. ואנחנו רואים את זה בפורים. יש כאלה שבפורים שותים, ואתה שומע אותם בדברי תורה נפלאים, ורוקדים, כן, ושמחים, ונפרצים מחיצות שבן אדם לחברו, וחיבוקים, ואהבה גדולה. באמת, אהבה גדולה. ויש כאלה ששותים, ואחרי חצי שעה מקיים את הנשמה, מבזים את עצמם, מצערים את סביבתם, או לחילופין יש כאלה ששותים ולא מקיים את הנשמה, אבל מתחילים לדבר שטויות. נכנס יין, יצא שוד. לא סוד, שוד. יש כאלה. זה מאוד תלוי מהו המטען הפנימי שיש באדם. אם המטען הפנימי שיש באדם זה שאיפות ורצונות טובים, היין ייתן דרור לאותם שאיפות טובות.
אבל אני שואל, הרב אמר שכאילו העזרים הכימיים, הם כאילו מראים שהנשמה היא לא מספיק
משוחררת. העזרים הכימיים מראים שאדם לא יודע את דרכי היצירה הבחיריות מוסריות. הוא לא יודע את דרכי היצירה. זה לא שהוא לא רוצה ליצור, אבל הוא מרגיש שנשמתו היא כבולה בשרשראות קשות מאוד. אז כדי שאני אוכל ליצור, אדם כזה נמצא על הבמה עכשיו, הוא צריך ליצור אחרי שהוא הרביץ לאשתו, ואחרי שהוא בגד בה כבר 7 פעמים, איך הוא ייצור? הוא חייב לשתות. הוא חייב לשתות כדי לסלק את כל הגועל הלא מוסרי הזה, זה בעיה. אבל אם הוא יוצא מביתו, ואומר לאשתו, ערב טוב, אשתי היקרה, מכבד אותה, והוא עולה לבמה, היצירה שלו תבוא ממקום מוסרי. לצורכי. מה? גם שהוא שלם עצמו. הוא יכול לדמיין שהוא שלם עצמו, אבל נשמתו סובלת סבל גדול. והוא יצטרך את הסם כדי להשקיט את רגשי האשם שלו, את נקיפות המצפון שלו, את הקונפליקט הפנימי שיש בתוכו. כן? הוא יהיה חייב את זה. הוא לא יוכל אחרת. טוב, התגלגלנו הסיפור הזה מתוך העניין של הסיגריות, אבל באופן כללי צריך לדעת שמי ש... מזכיר לי, קוריוז, נחמד, קצת לעורר את החבר'ה. מזכיר לי שפעם אחת עשיתי היכרות בין בחור ובחורה, הצעתי להם להיפגש, והבחור הזה, הוא משתמש קל בסמים. חזר בתשובה, אבל הוא משתמש. האמת שחשבתי שכבר לא, כי ככה אמר לי, שיקר אותי. לא יודע אם שיקר, הוא שינה אחרי זה, הוא גם הסביר לי למה הוא עשה את זה וכו'. לא משנה. אבל אני מאוד שמחתי שהוא אמר לי שכבר לא משתמש. מאוד שמחתי, כי אני לא מכיר בנות לבחורים שמשתמשים. לא מכיר. ומאוד שמחתי שהוא אמר שהוא כבר לא משתמש, וזה, אין לו שום עניין בזה, וזה, זה כבר לא מעניין אותו, ככה הוא אמר. אמרתי, בסדר גמור, מה, אני נותן אמון בבן אדם, ואני עכשיו כל אחד שהוא שקרן. והכרתי לו בחורה. עכשיו, הבחורה הזו עצמה, היא הייתה משתמשת כבדה, לפני הרבה זמן, אבל היא נגמלה באמת. כן, בסדר, אין בעיה. עד רבה, דווקא, לפעמים היא יכולה להבין יותר. כן, פעם היא ישן, וזה, בסדר, יכולה להבין. אתה משתמש כבדה, אבל נגמלה חבל הזמן. פשוט מכיר אותה היטב. התחילו לדבר. התחילו לדבר. קודם כל, כשהצעתי לו אותה, אז הוא אומר לי, אמרתי לו שפעם השתמשה וזה וזה. זאת אומרת, מה אתה מכיר לי? מה, אתה מכיר לי בנות שהיו בסמים? אבל גם אתה היית שם, מה כל הסיפור? מה? כן, אבל מה, אני סוג ב', מה אני פה, מה אני שם? לא, אתה לא סוג ב', אדרבה. אדרבה, דווקא בגלל שאתה מבין את זה. היא בחורה נפלאה, הכל טוב יפה. זה לא יפריע לך, אבל יש לך מסוים משותף, תוכלו יותר להבין אחד את השני, והעיקר זה באמת האישיות בסופו של דבר. טוב, בסופו של דבר הוא הסכים, הוא פגש אותה, ווואלה, ליבו יצא אליה. בחורה, חבל הזמן. ואז היא שואלת אותו, היא רואה אותו מדבר, איך הוא מדבר? היא אומרת לו, תגיד, אתה משתמש? הרי הם מכירים אחד את השני, חבל. אז הוא מסתכל, לא, מסתכל עליי, אתה לא משתמש? היא ראתה את הברק בעיניים, יש איזה משהו כזה של... זה גם צורת דיבור כזה. אז הוא אומר לה, את האמת, כן. אבל תגידי לי, יואב. אל תגיד לי לא. למה אתה משתמש? אז הוא אומר לה, תראה, אני אגיד לך את האמת, זה בשליטה אצלי. אז היא אומרת לו, ככה מדברים מכורים, אתה יודע? הוא לא ידע מה לעשות. הוא נתקל עם אחת שמכירה את זה ישר והפוך. ככה מדברים בדיוק מכורים. זה בשליטה, זה מתי שאני רוצה. עד מתי מהשנים? זה קטעים. כן. אז היא חזרה ואמרה לי, תשמע, זה לא זה. אתה צריך להגיד לו שהוא בבעיה רצינית ביותר. הוא אומר לה, מה אנחנו מעשנים? כל החברים שמעשנים איתי הם בשליטה. אתם גם מעשנים בחבורה. זה עוד סימן הכר של מכורים, אתה יודע. כן, איזה קטע. אז הוא לא בן חורין. הוא לא בן חורין. יכול להיות שהוא ישתמש פעם מסיימים קשים, והיום מסיימים יותר קלים. אבל בסך הכל הוא עדיין לא בן חורין. אם אדם איננו מסוגל להפסיק לעשן, או שאיננו מסוגל להפסיק למתוח ביקורת על אשתו, אזי הוא איננו בן חורין, אלא הוא עבד להרגל. הוא כרגע עובד את ההרגל שלו. שימו לב, מאוד חשוב ההגדרה הזו. עבד להרגל, הרי ברגע שאדם הוא נמצא תחת הרגל, הוא מרגיש נורא טוב. נגיד שהוא אוהב שוקולד. הוא מרגיש נורא טוב שהוא אוכל את השוקולד, נכון? אבל הוא עבד של ההרגל, כלומר, זה טעים, אבל אתה עבד של הטעם. אתה עבד שלו. מה זאת אומרת להיות עבד של טעם? להיות עבד של טעם זה לתלות את האושר שלי בדבר מסוים. זה נקרא להיות עבד. שאדם הוא מאושר רק במצב מסוים, רק אם יש לו את החולצה, אני זוכר שהייתי נער, אז אם לא הייתה לי את החולצה שאהבתי, היה לי חולצה עם הדפס של לד זפלין, כאן היה פה. צילום כזה יפה, כל הלהקה ככה, ג'ימי פייג', כן, ככה כמו שצריך, כן, היה לי את התמונה, וזה. לא הייתי יוצא לבית ספר אם לא הייתה את החולצה הזאת. ביום אחד אמא שלי כיבסה את החולצה הזאת בשעת לילה, והיא לא, היא לא התייבשה. לא, נסעתי לבית ספר. לא נסעתי. טוב, תלבש את הפלנל, תלבש את זאתי, תלבש את החולצה עם ה-yes, yes. היה לי חולצה של להקת yes. כתוב yes בגדול. כן? yes עם סימן שאלה. yes? כן? חולצה שחורה עם איזה הדפס כזה לבן, yes. אז תלבש את יס, תלבש... לא! לד זפלין. זה הדימוי שלי, לד זפלין, לד זפלין. לד זפלין. זה הדימוי, רג'י בלקבורן, כך עם הגיטרה, זה הדימוי. לא הייתי יוצא, בלי החולצה הזה חולצה. תקופה אחרת, חולצה כזו, חולצה ג'ינס, חולצה כזו, חולצה אחרת. אתה עבד. לא הייתי מסוגל ללכת בלי הגיטרה. כל מקום שהייתי הולך, הייתי עם הגיטרה. אין לי גיטרה, אני מת. זה נקרא טעות בסיסית. הטעות הבסיסית היא אומרת שאתה לא מאושר אלא במצב מסוים, בתנאים מסוימים, זה עבדות. אתה עבד להרגל. נורא נעים לאכול שוקולד, אבל בלי שוקולד אתה על הפנים, אתה בדיכאון. זה סימן קלאסי להתמכרות.
כמו סמים.
מה?
כמו סמים, אותו
דבר.
לא הבנתי? כמו סמים, כמו
סיגר. יש אנשים שמרגישים טוב רק שנותנים להם מחמאות. אם לא מקבלים כמה מחמאות טובות ביום, לא אומרים להם כמה נחמדים, כמה יפים, כמה חכמים, הם על הפנים.
זה יחמיא לעצמו.
כן, כן, אז זה עבד, זה עבד. כן, רק שנייה, כן, אבנר.
זה לא חשוב לשאול את הרגל ללימוד.
תרגילנו בתורתך. כן, זה מאוד מעניין. תרגילנו בתורתך, לכאורה חז"ל מטיפים להרגלים, נכון? תרגילנו בתורתך. אבל מה הרעיון? בואו נראה אתכם את המוח החסידי שלכם. איך מתרצים את זה? לכאורה, תרגילנו בתורתך, הרגל. לא, הרגל. איך היינו מתרצים את זה? תרגילנו בתורתך. מה אתם אומרים? מה התשובה לשאלה הזו?
תרגילנו לא להתרגל.
זה לא כתוב. תרגילנו בתורתך.
זה לישון תרגיל,
אתה אומר שזה לא הרגל? מה זה תרגיל? תרגיל זה ביצוע? ואם נבין את זה כפשוטו, כן, אני מבין מה שאתה אומר, זה נחמד, זה חסידי, מה שאתה אומר. זה חסידי. אני ביקשתי חסידי ואתה צודק. אבל, בסדר. אבל אם נגיד שזה הרגל בכל זאת, תרגילן בתורתך. מה? תרגיל? זה הרגל טוב. או, למה הרגל טוב, גם? תרגילן בתורתך. על איזה הרגל מדובר שאני אתרגל בכל יום לבוא לבית המדרש וללמוד משעה 8 עד שעה 6 אחר הצהריים, נכון? אבל מה אני מתרגל? מה? ללמוד תורה, נכון? ועל ידי לימוד תורה, מה עושה לי התורה בעצם? היא עושה לי את ההפך מהרגל, נכון? היא מלמד אותי לבחור בטוב. זאת אומרת, זו דוגמה חיובית להרגל. זאת אומרת שאני משתמש בהרגל, אבל ההרגל משייך אותי ללימוד של תורה שהיא הפך ההרגל. אתם מבינים? אז ההרגל הוא משמש רק בתור מעטפת דקה, שבאמצעותו אני יכול לרכוש את התורה, והתורה מעלה אותי מעל ההרגל. אז זה נקרא תרגילנו בתורתך. אבל אל תרגילנו בשוקולד שוויצרי. אל תרגילנו בדבר... לא. כי שוקולד שוויצרי לא יעלה אותי למקום שהוא מעל ההרגל. הוא יקבול אותי אליו. התורה לעומת זה, ככל שאני עוסק בה והופך בה, כך היא יותר מרגילה אותי לחירות פנימית. אל תקרי חרות, אלא חירות. אז זה אולי אחת התשובות. גם מה שאמרת זה מאוד יפה. גם עניין של תרגיל וביצוע. בסדר גמור. תרגיל ביצוע, מי אמר? כן. בסדר. וגם מה שאמרנו. תרגילים בתורתך. זה הדבר היחידי שמותר להתרגל אליו. ללימוד תורה. זאת אומרת, בתור דבר, בתור תוכן שמעלה אותנו מעל הרגל, מקנה לנו את אותה חירות מופלאה של קרבת אלוקים.
אז מה זה תעשה תפילתך
קבע? זה משהו אחר. זה בעיה. תפילה קבע זה לא הרגל. זה משהו אחר. תפילה קבע זה משהו אחר.
זה הכל דבר, אני יכול להגיד.
מה? נכון, נכון. נכון, גם בתורה יכול להיות קבע. אנחנו מתירים רק תרגילנו, אבל לא תקביענו. כי קיבעון בתוך לימוד תורה יכול להיות גם בעייתי. הוא יכול לחסום לי את הכניסה לתוך תוכן התורה. תראה לך דוגמה פשוטה. אתה מתרגל לקרוא מסילת ישרים. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו. ואתה מתרגל לקרוא את זה בשטחיות. אתה לא נכנס לעומק, זה קיבעון. אבל אם אתה מתרגל ללמוד מסילת ישרים כל יום, ואם ההרגל אתה שומר לעצמך את הזכות, ואולי את החובה, להתעמק מה שאתה קורא, אז ההרגל לא מפריע לך להיכנס פנימה. זה הרגל שהוא מאפשר התבוננות ועיון. אתה צריך תמיד לראות שההרגל הוא לא מפריע את ההתבוננות. אבל אם ההרגל הוא חורג מגבולו, אז הוא מגיע לקיבעון, ואז אי אפשר להגיע להתבוננות. אפילו שמדובר בלימוד תורה. אפילו שמדובר בלימוד תורה. כן. אותו דבר, בדיוק, אמור, גם לגבי מי שסבור שהוא חסר ערך ונחות ביחס לבני אדם אחרים. עוד דפוס אחד של מחשבה. דימוי עצמי. אני פחות מאחרים. פחות מוצלח, פחות מעניין, פחות ראוי, פחות חכם, פחות יפה. זאת אומרת, שאדם מתפתה לחשוב שהערך שלו הוא תלוי בהשוואה לך. אדם הזה הוא לא בן חורין, כי הוא לא בונה את אישיותו על פי מה שהוא, אלא בהשוואה למישהו אחר. ומכיוון שהוא עסוק בהשוואה למישהו אחר, הוא לא מתפנה להבין מי הוא. ולשמור בחלקו. לא, 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 לא מתפנה לזה. לא מעמיק את ההיכרות שלו עם עצמו. ולו יצויר שהוא צריך לנקות זבל, כן, במסעית הזבל של עיריית ירושלים. אתה מקבל את העובדה שאתה עובד במכונית הזבל של העירייה? אתה מקבל את העובדה? יש מקומות בעולם הדתי, בעולם התורני, שמישהו עוזב את ספסלי בית המדרש, והולך לעבוד, הוא סוג בית. הוא סוג בית. וגם השידור שלו זה בהתאם, אתם מבינים? הוא לא יכול לקבל מישהי שהיא... הוא מקבל מישהי שאבא שלו, הוא... יש לו בסטה בשוק. או אני יודע מה, יש לו עסק, אני יודע. סוג בית. זאת אומרת, זה מאוד מפריע לאנשים להבין. מאוד מפריע לאנשים להבין שבעיסוק שלהם, אם זה העיסוק שלהם, הם יכולים להגיע למדרגות מאוד גבוהות בקרבת אלוקים. כל אחד... ייפלו הקדוש ברוך הוא אומנותו בפניו. אומרת הגמרא, דוגמה קיצונית ביותר. מביאה דוגמה מהחזיר. חזיר, אם תתלה לו אוכל נקי בצוואר, כדי שהוא יהיה רעב ויאכל אותו, הוא יעדיף להתגלגל בתוך ההשפע. ולאכול את האוכל שלו מתוך הזבל. כל אחד ייפלו הקדוש ברוך הוא אומנותו בפניו. כל אדם הוא מקושר לדבר המתאים לו. וחזיר, מצד טבעו, הוא אוהב להתגולל בסבל. ולפרה לא מפריע בכלל בימי החורף הגשומים והסוערים, לא מפריע לה לרבוץ בתוך הזבל המימי. אני מכיר את זה מהקיבוץ. כן? תמיד הייתי משתומם על הפרות בחורף. כן? בהפוגה בין גשם מגשם היו יוצאות לחצר ורובצות בתוך הזבל, שהוא היה בעומק של משהו כמו 15 סנטימטר. מבסוטיות מהחיים. מוצצות להם את הטלטן בתוך הזבל. זה לא מפריע, זה מתאים. זה מתאים לנפש הבהמית הפרטית. יש בעלי חיים שאוכלים אוכל מלוכלך. לעומת זה, חמור הוא אוכל אוכל נקי. אסור להכיל שור וחמור באבוס אחד. כי אחד אוכל אוכל מלוכלך ואחד אוכל אוכל נקי. אי אפשר לתת להם את אותו אוכל. חמור הוא קפדן, הוא הסטניס, הוא אוהב אוכל נקי. זה שייך לנפש הבהמית שלו. כל אחד העניין שלו. אבל אם אני עסוק כל הזמן... לחזר אחרי המחמאות שלך, כן? כדי לברר האם יצאתי ידי חובתך, אני לא מברר מי אני. אני לא מתמקד באופי שלי, ולא משנה מהו, כמו שאמרתי. מנקה זבל, עובד בהייטק, כדורגלן, כדורסלן. אני לא יכול להתפנות לביסוס ולבירור האופי שלי. זה צריך לקחת בחשבון. לכן, הדימוי העצמי הוא לא יכול להיבנות על יסוד משפטים מן הסוג הזה, נחזור ובזה נסיים. אותו הדבר בדיוק אמור גם לגבי מי שסבור שהוא חסר ערך ונחות ביחס לבני אדם אחרים. הדוגמאות הקטנות אם כן, שמעלות המשתתפות בקבוצת אמת, דוגמאות שנועדו לבחון את דפוסי הרגלי המחשבה, מפגישות אותנו עם דפוסי הרגל של כל אחת, על ידי התמקדות בדפוסים הללו. אנחנו יכולים למצוא דרכים להתגבר עליהם. להתבונן על הדפוסים עליהם, האלו, על מרכיבי הדפוסים, מרכיבים שכליים, דמיוניים, רגשיים, ולהתמודד עם הדפוסים האלו, להחליט מה בהם צריך לשנות, מה בהם צריך לחזק. כן? אבל חייבים לשים את זה על השולחן. נעצור.